אנחנו אם כן בעמוד עין ת, טיול וייחוד. צריכים להרחיב את המחשבה הרבה, באורך, ברוחב, בעומק, ברום, בהתפשטות ובגודל, לחדרה הרבה, בחידור פרטי. שם חדירה. בחידות ובפירוט, בחיפוש ובקוטן, עד כדי נימה דקה מן הדקה. מה זה הצורך הזה? כן, הרב אומר שצריך להרחיב את המחשבה, לפרט את המחשבה, לפתח דרכי חשיבה. יפה, אבל בשביל מה? למה זה צריך? יש לפעמים פיתוי להשתמש במחשבה בתור שעשוע. שעשוע המחשבה. לא, לפעמים יש מי שאומר, עצם הרעיון של המחשבה זה הדבר היפה. זה כמו האומנות לשם האומנות, או המחשבה לשם המחשבה. יוצאים מהכוח אל הפועל זה כבר הסברה סקולסטית. אני מתכוון משהו הרבה יותר פשוט. יש אנשים שאוהבים לשמוע דברים חכמים. הגיע אלינו מרצה שהיה ממש מבריק. זה היה תענוג אינטלקטואלי ממדרגה ראשונה. ובשביל מה עשית את כל זה? בגלל שאני אוהב את התענוג המחשבתי, כמו שיש כאלה שאוהבים ברוקולי, ויש כאלה, ברוקולי זה רק לדוגמה, כן? ויש כאלה שאוהבים מחשבות מבריקות, אינטלקטואליות. זה יש סכנה בזה. כי זאת לא המטרה האמיתית של המחשבה. מה המטרה של המחשבה? להידבק בבורא, זה אפשרות, כן, או לדעת את השם, די דומה. זהו, זה הדבר הכי פשוט. לדעת את האמת. אנחנו רוצים את האמת. ומאחר והכלי שאנחנו משתמשים בו, אחד הכלים החשובים שאנחנו משתמשים בו, זה המחשבה, אנחנו צריכים שהכלי הזה יעבוד כמו שצריך. ולכן הוא צריך להיות רחב, הוא צריך להיות מעמיק, הוא צריך להיות חודר. כי המטרה היא האמת. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. לפעמים אנחנו רואים אנשים מלאי מחשבות ומבריקים מאוד, אבל שאלת האמת היא אצלם משנית, אם בכלל. כן? אז זה צריך פה זהירות. לכן כשהרב אומר צריכים, צריך להבין מאיפה הצריך הזה בא. הוא צריך בגלל שצריך לדעת את האמת. ברור. ולכן אפשר לומר, אין שום שאלה שלא צריכה להישאל. לפעמים אנחנו שומעים, במיוחד בשיח הדתי, שיש שאלות שאסור לשאול. יש את השאלה, למה? למה שיהיה אסור לשאול? אתה יכול בהחלט לטעון, וזה צודק לטעון, שלפעמים אין לך תשובה. זה נכון. לפעמים אין תשובה. או עכשיו אין לי תשובה. אולי לעולם לא תהיה לי תשובה. אבל השאלה, מה רע בשאלה? כן.
עוד רב, אני התחלתי בתופעה כזאת שאפילו טוענים שצריך לנתק את השכל, ובכלל להיכנס לעולם התורה.
כן, יש גם טוענים שהשכל מעכב את התורה. כן, יש באמת כמרים שאמרו את זה, וזה חדר ליהדות, זה גם נכון. כן. כן, יש שיחה מעניינת בין פסקל לבין אחד הכמרים של ימיו, על גבולות השימוש בשכל. זה מאוד מעניין הדבר הזה. ביהדות, הקלאסית לפחות, לא מצאנו הגבלה לזה. לא מצאנו הגבלה. זה נכון שבגלל הנזקים שעשתה הפילוסופיה בעם ישראל, נוצרה במשך הדורות איזושהי רתיעה מהעיסוק הפילוסופי. הנזקים. הנזקים שעשתה הפילוסופיה בישראל, גרמו לרתיעה בחלק מהעולם הרבני מהעיסוק בפילוסופיה, אבל בדרך כלל לא רתיעה מהותית, אלא פדגוגית או מתודית. כלומר, מתי ללמוד, איך ללמוד וכדומה. אבל לא מצאנו פסילה עקרונית של שום שאלה. כן.
מה עם זה שאסור לקרוא בספרים חיצוניים?
זהו, גם כן, זה בדיוק מה שאמרתי. האיסור לקרוא בספרות זו וזו, זה אף פעם לא איסור מהותי וגורף, אלא זה משהו פדגוגי מתודי, שכל אחד לפי האסכולה שלו, מנסח אותו אחרת. בסדר? למשל, בוא ניקח את הדוגמה היותר קיצונית, רבי נחמן מברסלב. כן, שרבי נחמן מברסלב אומר שאסור לקרוא את דברי המחקרים, לא להביט בספריהם כלל ולא בדברי האפיקורסות שלהם, כי זה מבלבל את התום והטהרה של האמונה. והוא מוסיף, ואפילו ספרי גדולי ישראל שציטטו את דבריהם, גם אותם אסור לקרוא. אסור לקרוא, הוא קודם פורש, ספר הכוזרי לא ללמוד, ספר העקדה, כל מיני ספרים כאלה. כיוון שהם ציטטו דבריהם של פילוסופים, זה יכול לבלבל, לא שאנשים האלה לא היו בסדר, הם היו צדיקים, אבל הם מביאים תכנים שעלולים לפגום את התום והטהרה של היהודי, לכן אסור לקרוא בהם כלל. עד כאן דברי רבי נחמן הראשונים. אחר כך הוא מוסיף, ואם יש צדיק שהוא בבחינת משה, מחויב הוא לעיין בדברי האפיקורסות האלה. כי אף על פי שאין לו תמיד תשובה, ולפעמים יש דברים שאין עליהם תשובה, עצם העובדה שהוא מעיין במקומות האלה, הוא מוציא משם כמה נשמות שנפלו לשם. כלומר, למה אני מביא דווקא את רבי נחמן? כי אפילו הוא, שהוא ידוע מגדולי המתנגדים להתעסקות הזאת, יש גבול גם אצלו. ברור. נכון, כן, לא יודע אם תמיד אסרו ולא תמיד ידוע אם בעצמם עסקו, אבל מעולם לא נמצא לא נמצא מניעה עקרונית של העיסוק בזה. למשל, בדיוק, 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 כן, נכון, נכון, כן. האם זה יותר בידע או יותר בניתוח? בוא נבדוק, בוא נבדוק מה כתוב. צריכים להרחיב את המחשבה הרבה, באורך, ברוחב. בעומק, ברום, בהתפשטות ובגודל, לחדרה הרבה בחידור פרטי, ביחידות ובפירוד, בחיפוש ובכותל. עד כדי נימה מן הדקה. אז מה הוא כלל פה?
הכל.
כל אופני המחשבה. בין הידע, בין העמקה, בין הסינתזה, בין האנליזה, לא משנה מה. כן, צריך לדעת את הכל. כי הרי התורה לא אמרה שמה אסור לדעת. אין דבר אין בתורה שום מקום שבו נאמר את זה אסור לדעת. לא כתוב. יש מה אסור לסבור, איזה דעה נכונה ואיזה דעה לא נכונה. נאמר בתורה בעיקר מה אסור לעשות. אבל עצם הידיעה, הרי יש מסכת שנקראת מסכת עבודה זרה. והיא בבית המדרש, אני ראיתי אותה. אני נכנסתי בבית המדרש, ראיתי, היה כתוב שמה? מסכת עבודה זרה. אז מה אתם לומדים בישיבה? אנחנו לומדים עבודה זרה. איך זה אפשרי? כלומר, אתה חייב לדעת. ומה אתם לומדים? או, אנחנו עכשיו בסוגיה של עריות. מה זה מה שאתם לומדים, עריות? כן, דווקא שבוע שעבר עלינו שיעור על שפיכות דמים. כן, זאת אומרת, אנחנו לומדים. אנחנו רוצים לדעת. מה עולמו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא כולל, מה הטוב, מה הרע, ועל פי זה גם לדעת מה לעשות. כן. על מה אתה מקשה? לא הבנתי. אתה מקשה על מה שאני אמרתי, שמי שבדרגת משה צריך ללמוד את זה. ואתה אחר כך אומר, יש לי קושי על זה, והיא שרבי נחמן אומר את זה על מי שבדרגת משה. זה לכל מה שאני אמרתי.
כן, אנחנו, הקושיה שלי שאנחנו לא בדרגת משה.
למה זה קושיה? אנחנו לא בדרגת משה, זה אני יודע. עכשיו מה הקושיה? האם אנחנו יכולים ללמוד את את הדברים, את המחקרים? לפי רבי נחמן לא. כן. לא אמרתי שהוא תלמיד יחיד, אמרתי, שאלת לפי רבי נחמן. הבאתי רבי נחמן. הנושא היה לא לדון עכשיו, אני לא דנתי בשאלה, מי מבין גדולי ישראל צודק, או הוא להלכה באופן ההתייחסות אל התכנים החיצוניים. אני רק רציתי, הבאתי את רבי נחמן כדי להדגים את מה שאני אמרתי, שמעולם לא מצאנו פסילה מהותית של הידע ביהדות. זה מה שאני אמרתי. עכשיו אתה דן כאילו שהנושא של השיעור הוא מי הוא המדריך אותנו הלכה למעשה? זה לא היה הנושא שאני הבאתי. זה לא לשם זה הבאתי את רבי נחמן. בסדר, כי אתה יכולת לשאול אותי גם למה קראו לו נחמן, שזה גם שאלה יפה. אבל לא לשם זה הבאתי אותו. לא, המטרה איננה להפקע מן על ימינו. אני רציתי להסביר מה שאומר כאן הרב. צריכים להרחיב את המחשבה. בסדר? בבקשה. בהחלט, יש מקום לדון בזה. כלומר, כשרבי נחמן אמר, מי שבדרגת משה, ומי שלא, אז לא. למי הוא התכוון? כן? האם הוא התכוון לדור שלנו? זה גם דבר שצריך לברר. כן? כלומר, אפשר לדון בזה.
כן.
כן. לדעת את האמת, האם אין כאן דרישה מגלומנית? הרי לא ניתן להשיג את האמת לעומקה וחוליותה. למה זו דרישה מגלומנית? אני רוצה את הירח. אני לא אמרתי שאני אשיג אותו, אבל אני רוצה אותו. אני רוצה את האמת. זה הכרחי שאדם ירצה לדעת את האמת. האם זה אומר שהוא ישיג? לא אמרנו את זה. זה שני דברים שונים. זו דרישה מינימלית שאדם ירצה לדעת את האמת. פחות מזה, משל מה אתה חי. האם זה אומר שתשיג? אתה צריך להתמלא בענווה ולדעת שאת האמת בחוליותה לא תשיג. האם יש עניין לעורר שאלות, או רק מה שעולה לבדו לבדוק? זו מחלוקת בין בעל מכתב מאליהו לבין הרב קוק. בעל מכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר, היה תלמיד חכם מישיבות ליטאיות, שבמלחמת העולם השנייה נתקע באנגליה. ובאותו זמן, אשתו, בניו, כל משפחתו היו באוסטרליה. והיה אז ניתוק מוחלט בין שני העולמות, הוא נשאר לבדו. והזדמן לו על ידי כך ללמד תורה לקבוצה של בחורים שהיו לומדים גם פילוסופיה באוניברסיטה, שם באנגליה. והם היו באים אליו עם השאלות של ויליאם ג'יימס, וכדומה מהדברים האלה. והוא ראה לנכון לענות. היו שואלים אותו שאלות, היו נותן תשובות. מזה נעשה ספר מפורסם בעולם החרדי, נקרא מכתב מאליהו. כן, כן, מכתב מאליהו זה תשובות לשאלות של הבחורים האלה. בדרך כלל, יש עוד כמה דברים, אבל זה הבסיס. והוא אמר ש... הלוואי ולא היינו מזדקקים בכלל לשאלות האלה. היה יותר טוב אם לא היינו נפגשים עם שאלות כאלה. אבל, שאלו, אי אפשר להתחמק, אני חייב לענות. ואז הוא כתב ספר עם הדעות שלו. כן. עכשיו, יוצא לפי זה שהשאלה, לפי הרב דסלר, זה דבר של בדיעבד. לפי הרב קוק, השאלה היא דבר של לכתחילה. לכתחילה זה טוב שיתעוררו השאלות, זה טוב אולי אפילו לעורר שאלות, ולכן הקדוש ברוך הוא שלח לעולם את החילונים כדי לעורר שאלות. כי דווקא ההתעסקות בשאלות זה מה שיברר את האמונה באמיתתה. כל זמן שלא נשאלו השאלות, האמונה נמצאת במדרגה בוסרית, ילדותית, קטנה, שהשאלה הולכת ופותחת אותה, ומפתחת אותה. כן. אתה אומר, כלומר אתה מייחס לרבי יהודה הלוי את דעתו של הרב דסלר. ככה הבנת בכוזרי. הבנת בכוזרי שדעתו כדעה שאמרנו בשם הרב דסלר. שהאמונה התמימה הראשונית היא יותר טובה ויותר רצויה. דברים אלו אין להם שחר, הבל וריק שאין בו ממש. ואני אסביר מדוע. לא, זה לא מכוון אישית נגדך, זה טוב ששאלת את השאלה, אתה רואה, אנחנו דווקא בעד שאלות. במאמר חמישי, ששם הסוגיה המרכזית בנושא הזה. כן, כן, אבל המקום שבו, זה במספר מקומות, גם במאמר ראשון יש. בחמישי, לא, שם זה מרוכז פשוט, זה הנושא. בתחילת מאמר חמישי. רבי יהודה הלוי אומר ככה, שיש שני סוגי מאמינים, ואנחנו נראה עוד מעט שיש שלושה. יש המאמין שאצלו האמונה ניתנה במתנה מאת האלוה. ולכן, אדם כזה איננו זקוק לעיין בשאלות, משום שברגע שהשאלה באה אליו, הוא מיד עומד על מקום הטעות שבה. הוא יודע להסביר לך למה זה לא נכון. למה? כי הוא כל כך מחובר אל האמונה באמיתותה, שהוא יודע מה לא נכון שם. לעומת זה, מי שלא במדרגה הזאת, אומר, וזה רובנו, או כמעט כולנו בדור הזה, אנחנו צריכים לעסוק בשאלות. בשאלות ולפתור אותן. יצא לפי זה, שיש מדרגה שלישית נמוכה משניהם, זה מי שלא שואל שאלות בגלל שהוא לא פגש אותן. אבל גלוי וידוע שאם הוא היה פוגש אותן, לא היה יודע לענות. אז זאת לא אמונה. זה פשוט סגירות. זה אטימות, טיפשות. זאת אומרת, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע לענות על שאלות, הוא לא פיתח את האמונה, הוא לא יודע מה האמונה שלו באמת אומרת, אבל הוא ניצל מן ההתמודדות. זה לא מעלה. לא על זה דיבר רבי יהודה הלוי. מובן? השלישי זה מה שההמון הפופולרי מאוד רוצה, ומה שלפעמים רבנים מעודדים אותו, ואתה ייחסת את הדעה הזאת לרבי יהודה הלוי, אבל ודאי שזה לא מה שהוא אמר. מובן. כלומר, יש אצל הרבי יהודה הלוי מעלה לדברים שמושגים ללא התחכמות, ככה הוא קורא לזה. ללא התחכמות ובתמימות הלב. אבל לא בגלל שלא התמודדתי עם שאלות. בסדר? לא בגלל שהגנתי על עצמי. בבקשה. שאלות ש... לא יודע אם כאמונה שלא קיימת. יש לו שאלות. בלי תשובה לשאלות, לא תקום אצלו תמימות האמונה. כן. ברור. היה פעם יהודי אחד הגיע לרב הנזיר, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלות באמונה. ענה לו הרב הנזיר, באמת? גם לי. התלמיד דיווה לו, מה גם כן? כן, 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 גם לי. אבל, הוסיף הנזיר, השאלות האלה מעולם לא הפילו אותי מחוץ לשולחן ארוך. כן, אבל זה לא שאין שאלות, ודאי שאלות, צריך לשאול שאלות. אז איפה היינו? כן, אז צריכים להרחיב את המחשבה הרבה באורך, ברוחב, בעומק, ברום, בהתפשטות ובגודל, לחדרה הרבה, בחידור פירתי, ביחידות ובפירוט, בחיפוש ובקוטן, עד כדי נימה דקה מן הדקה, ומטיילים. מן הגודל אל הקוטן, ומן הקוטן אל הגודל, מן הפרטיות אל הכלליות, ומן הכלליות אל הפרטיות, וחוזרים חלילה. כלומר, יש שאלות גדולות, יש שאלות קטנות, יש פרט ויש כלל, וכדומה. ודווקא האינטראקציה, יחסי הגומלין בין העיסוקים השונים האלה של המחשבה, הם המגדלים את האדם. כן? אני רוצה להגיד משהו. אז תגיד. אל תפחד. כן, לא לשאול. מה שאתה אומר? אתה אומר, עדיף לא לשאול אם אין לי תשובות. למה? למה שאדם לא אומר, יש לי שאלה, ואין לי כלים כדי לחקור את התשובות, או לקבל תשובות. מה רע בזה? ואם אני לא אשאל, אני לא אהיה בסימן שאלה? זאת אומרת, ברגע... למה לא? זאת אומרת, מה רע בזה שאני שואל שאלה? הרי, מקסימום תהיה התשובה, אין לי תשובה. מה רע בזה? וכמו שתשאל אותי, מה מספר השערות שעל ראשי? זו שאלה מעניינת. היא לא מטרידה אותי כל כך. לומר את האמת, לא ספרתי מעולם. וגם נראה לי שאני לא מתכוון לבצע את הבדיקה הזאת אי פעם. יכול להיות שזאת שאלה מאוד מהותית. כן? יש אנשים שזה מאוד מהותי, אבל מאחר ואין לי זמן, סבלנות, כוח, כלים כדי לענות על השאלה הזאת, אז אני לא אבדוק את זה. יכול להיות. יכול להיות שאם באמת זה יציק לי מאוד, אז אני אתחיל בספירת השערות שלי. בסדר? זה גם אפשרי. יש דרכים אגב לבדוק את זה. קראתי פעם באיזשהו ספר, איך אפשר לבדוק את מספר השערות. אבל נגיד ככה, זה נורמלי שאתה אומר, אין לי תשובה לזה, מה יש? מה רע? אדרבה, בזה שאני פותח שאלות שאין עליהן תשובות, זה אולי יגרום שבעוד כמה דורות מישהו ימצא תשובה. או שיתפתחו המדעים המאפשרים את גילויה של התשובה, כי התשובה היא מורכבת מאוד, היא צריכה מספר ענפים של ידע כדי להגיע לתשובה האלה. כן. זה מה שאני אמרתי. כן, זאת אומרת שעצם זה שאני שואל, זה זורק כבר לאוויר, לחלל לאוויר משהו. בבוא הזמן. למשל, יש משפט פרמה המפורסם. כן? זה לקח כמה מאות שנים כדי לפ... לא. אלפי שנים. לא? לא, לא. כמה מאות שנים. מאות שנים כדי לפתור את זה. בסדר? אז מצאו בסוף משהו. מה? שאלה במתמטיקה. כן. יש איזה ספר יצא. כן. אני לא יודע, יש אנשים שמתו מהסיפור הזה. כן. שמה ש? ייתכן. כלומר, יש דברים שבני אדם מאמינים בהם. למה הם מאמינים? באמת מעניין למה. צריך לברר, מה גרם לפלוני להאמין, לאלמוני להאמין, כנראה זה לא אותו דבר, כן? הרבה פעמים האמונה תלויה בכל מיני שטויות, בזה שהיו, הייתה חלוקת סוכרת בבית הכנסת באותו יום, ודברים כאלה. כן, אבל מה שבסופו של דבר אדם צריך לדעת, הוא צריך לדעת במה הוא מאמין. ואם יש לו שאלות שאין עליהם תשובה, הוא צריך לדעת גם את זה, מה יש, מה קרה. כן, 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 בסדר, טוב. בסדר. מה יותר גבוה? השאלה או התשובה? באמת שאלה לא פשוטה, כן? האם יותר טוב שאלה או יותר תשובה? בפשטות, שאלה טובה יותר תשובה יותר טובה מתשובה גרועה. כן? כן, לפחות תשאל כמו שצריך. תשובות, מקסימום, לא נמצא עכשיו, נמצא פעם. אבל זה יותר, יש יותר מזה. בשאלה אני נפתח. כן? כלומר, לפי ספר הזוהר, יש דברים נמוכים שאפשר לשאול עליהם שאלות ולקבל עליהם תשובות. יש דברים יותר גבוהים שאפשר לשאול עליהם שאלות, אבל תשובות אין. ויש דברים שהם כל כך גבוהים שאפילו שאלה אין. כן? זה לא שאסור לשאול, אין שאלה. לא יודעים מה לשאול. אורן סוף, למשל. בסייעתא דשמיא, בוקר מצוין לרב היקר. אם כן, הרב, מה הכוונה תמים תהיה עם השם אלוהיך? הקו של הניטאים כמדומני. והיכן עובר הגבול? הרי אין תשובה לכל דבר. האם האדם המאמין במשך כל חייו לא יקבל תשובות לכל השאלה? תמים תהיה עם השם אלוהיך זה לא קו של הניטאים, זה פסוק בתורה. כן, זה פסוק בתורה. ועניינו שאין לנסות את השם, כלומר להגיד, אני מעמיד אותך בניסיון, ריבונו של עולם, שאם אתה באמת קיים, אז תעשה כך וכך, וגם שלא לפנות אל אסטרולוגיה וכדומה מהדברים האלה. זה המשמעות של תמים תהיה. ואיכן עובר הגבול? הגבול עובר במה שברור לו לאדם ומה שלא ברור לאדם. כלומר, יש דברים שיש לאדם ברור, הוא יודע שזאת אמת, ועל זה הוא יכול להגיד, יש לי תשובה. אחר כך, כל תשובה מעוררת שאלות חדשות, שהאדם צריך לדעת לסמן איפה יש לו תשובה ואיפה אין לו, מה קרה? הבנתי, אז אני מסביר שהמילה תמים בתנ״ך אין לה אותה משמעות כמו בעברית המודרנית. כן, רבי נחמן עודד מאוד את ההתחמקות מהתפלספות וחקירה בענייני אמונה למעט הצדיק. וחידושו של הרב, כלומר מתכוון אליי, שדורנו כולו במדרגת הצדיק, טעון ביסוס. גם אם יצאו מילים אלו מפי הרב קוק, איני בטוח שאפשר לשים אותן בפיו של רב נחמן. טוב, החידוש שלי, שאתה אומר שהוא שלי, שדורנו כולו במדרגת הצדיק, לא הוזכר בשיעור הזה. הוא הוזכר בשיעורים אחרים, ואני שמח לראות שאתה זוכר שיעורים אחרים שלי. בשיעורים האחרים אני אמרתי שלפי הרב קוק, הדור שלנו הוא דור שתובע את ההתעסקות בעניינים הרוחניים הגבוהים, שעוסקים בהם גם ספרי הפילוסופיה והמחקר החיצוניים, ולכן אפשר לומר, וזה בגלל מדרגתו הגבוהה של הדור, כפי שהרב קוק מסביר אותו במאמר הדור. הוא גם מביא לשם כמה מקורות, גם מהזוהר וגם מהנביאים לדבר הזה, ואפילו קצת רומז למקורות מהגמרא. ולכן אתה צודק שצריך ביסוס. עכשיו, הטענה שגם אם יצאו מילים אלו מפיו של הרב קוק, ואני מבין שאתה רואה בזה ראייה, אינך בטוח שאפשר לשים אותם בפי של רב נחמן. טוב, אתה אינך בטוח, ואני כן בטוח. אבל מה היא נפקא מינה? זה מה שאני חושב. זאת אומרת, אני חושב שדברי רב נחמן הם רלוונטיים גם לדורנו, אלא שדורנו הוא במדרגת משה. וכפי שהזוהר אומר, שעתיד משה לשוב בדור הגאולה. איך הוא שב? דרך החוצפה של הדור. בסדר? המשך לשאלה. אריה. המשך לשאלה של גיל. אז האם העולם הוא נסתר וחבוי מהאדם במידה מסוימת? בתודה. והמשך יום נפלא. תודה שיערתם לי שזה ההמשך של השאלה הקודמת. האם, כן, ודאי שהעולם הוא נסתר וחבוי מהאדם במידה מסוימת. לא הכל אנחנו יודעים. חבל. אבל זה מה יש. אבל זה גם נכון שהמרחב של האי ידיעה הולך ומצטמצם. כלומר, אנחנו הולכים ומרחיבים את עולם הדעת, ואז הגבול בין הידוע לבלתי ידוע זז. אבל הרבה גדולי עולם הסתדרו עם תורה פשוטה, בלי לעסוק בשאלות עומק, ואפילו נחשבו לגדולי הדור. אומר, טענה זו הובאה על ידי הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, שהיה מגדולי הדור, ומיודד עם הרב קוק, ובר פלוקטה חריף שלו בהרבה נושאים. אחת הטענות של הרדב"ז הייתה, שמה כל ההתעסקות שלך בענייני מחשבה? אני די לי, אומר הרדב"ז לרב קוק, באמונה של סבתא שלי. הנה, אתה רואה, דוגמה. אדם שנחשב אחד מגדולי הדור, ודי לו באמונה של סבתא שלו. עונה לו הרב קוק. הסבתא של כבודו בוודאי הייתה צדקת גדולה, ומקום שמור לה בגן עדן עם כל הצדיקים, ובוודאי שהיא רצויה לפני המקום. אבל לא די באמונה של הסבתא של כבודו כדי לנהל את ענייני כלל ישראל. כלל ישראל זה דורש מדרגה של ידיעה לעומק ולרוחב של כל התורה כולה. אלא אם כן אתה רוצה להנהיג את עם ישראל מכוח גדולתך הדורית להיות בינוניים. ואין פלא שעם ישראל ככלל, לא כמגזר זה או אחר, דוחה את הדרך הזאת. במיוחד שלפעמים גדולי הדורות נזקקים להתייחס לתפניות היסטוריות. כל זמן שהעולם דומה למה שהיה. הדור של היום דומה בדיוק לדור של אתמול ושל שלשום. אז לא צריך לדעת הרבה. אבל מה תעשה כאשר העולם משתנה? איך תדע כיצד להתייחס? אם אתה מגדולי הדורות שעסקו בעומק העומקים של המחשבה הישראלית, אתה תדע. אם לא, אתה תגיב באותה צורה בינונית של בתי כנסת שכונתיים ומטה. כן. נכון.
אז ששאלתי איזה מסתדר, אז הוא תנתק את הספר.
יפה.
זה בדיוק מה שאמרתי.
יפה, יפה.
התלמות הזה אני דופק.
אני מבין. יפה, יפה מאוד. לך תגיד את זה בערוץ האורות. טוב. זה לא אכזרי מצד הקדוש ברוך הוא לברוא בריאות שאין להן ודאות, בריאות שחיים בספקות? לא, זה לא אכזרי. זה מגדל. כי השאלה אם אתה רוצה עולם שבו הכל ברור, אז אתה בעולם סתום, שבו אין חידוש, שבו אין אפשרות של התפתחות. יש אדרבה, יש יופי בזה שלא הכל ברור. היה גוי אחד בשם ניקולאוס קוזנוס. מכיר?
הוא היה בישוף.
אפילו היה מועמד להיות אפיפיור. לא יצא לו בסוף. ניקולאוס קוזנוס, הוא היה מיקוס שב... כן, היית שם, יפה. אז הוא חידש מושג דוקטה איגנורנטיה. כן, האי ידיעה המלומדת. מה זה אי ידיעה מלומדת? שככל שאני יודע יותר מה אני לא יודע, אני בעצם יותר מלומד. משל, למה הדבר דומה? לילד בן 4 שאיננו יודע לפתור משוואה ריבועית. אתם יודעים למה הוא לא יודע לפתור משוואה ריבועית? כי אפילו לא יודע מה זה משוואה ריבועית. אז האי ידיעה שלו היא אי ידיעה קטנה. לעומת זה, תיקח בחור בבית ספר תיכון, שאיננו יודע לפתור משוואה ריבועית. זה אי ידיעה מסוג אחר לגמרי. הוא יודע מה זה משוואה ריבועית, הוא יודע מה הבעיה, רק הוא לא יודע איך פותרים. כלומר, האי ידיעה שלו היא הרבה יותר רחבה, מבחינת מלומדותה, לעומת האי ידיעה הראשונה. אז מה שנקרא המושג של אי ידיעה מלומדת. ככל שאני מתקדם יותר, באי ידיעה אני בעצם מלומד יותר. כן. אמרת אמרת דבר שבאמת לא הבנתי. אתה אומר שדבריי מתיישבים על הלב, אז למה הם לא מתיישבים על הלב? זה מה ששאלת. כלומר, יש לנו התנגדות לזה. מה פירוש התנגדות? הכוונה שזה לא מתיישב על הלב. אני לא יודע, אני לא פסיכולוג.
לא, אבל השאלה היא למה זה באמת פשוט והגיוני וסביר מאוד. איך זה שציבור כל כך גדול עם המיון
מקבל? לזה אתה מתכוון? לא יודעת שאתה מדבר על ציבור. אמרת לנו, יש התנגדות וכו'.
אמרתי לנו.
יש אנשים שמתנגדים לרעיון של רוחב הדעת, כי רוחב הדעת מפחיד. הדבר שבני האדם בורחים ממנו כמה שיותר, וזה לא משנה איזה בני אדם, מאיזה ציבור, מאיזה מגזר, מאיזה דת, לא יודע מה. הדבר שבני אדם בורחים ממנו כמה שיותר זה האחריות. והחירות, החופש, זה מטיל על האדם אחריות. פשוט, אם אני בן חורין, אז אני צריך לדין וחשבון על מה שאני בחרתי בו. אם אני חשבתי מה שאני חושב, יש שלא הייתה לי ברירה, אלא לחשוב כמו שאני חושב, כי אמרו לי שזה מה שאני חייב, אז אני בחומות של ביטחון. ברור? והפקרת האחריות.
זה ביטוי. לא לדעת, זה להפקיר אחריות.
בוודאי. כלומר, לא לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך, בעצם. כן. נכון. יש משהו יפה מה שאמרת. אתה אומר בעצם שעולם המחשבות הוא אימפרסונלי. הוא לא אני. ואני רוצה לשמור על האני שלי. אתה צודק. כלומר, יש תהליך, זה תהליך מאוד עמוק, כמו שלמר כאן, של אובדן האני. כן? הרב קוק קורא לזה במאמר, בחלק שלישי, ואני בתוך הגולה. שהאדם איבד את האני שלו. לא, בגלל שאתה, נגיד, קורא ספר של מישהו. אז אתה פתאום מבין את העולם של המישהו שקראת. אתה קורא עוד ספר של מישהו אחר. עכשיו אתה מבין את העולם שלו. ואתה קורא הרבה ספרים, ואתה מבין הרבה עולמות והרבה ידיעות, ושכחת את עצמך. ומי אני בתוך כל זה?
אז איך מודים את זה?
ברור. זה הפחד. זה משהו הרבה יותר עמוק. והפחד הזה הוא באמת מוצדק. אבל צריך בשביל זה, העיקר לא להתפחד כלל, אמר רבי נחמן מברסלב. על ידי שאדם לא מפחד, גם כשיובד לו העני, הוא יודע שהוא יקבל אותו בחזרה בסוף. במתנה, יקבל אותו. יש סיפור בתלמוד על רבה ברבר חנה, שאיזה בדואי אמר לו, בוא ואראה לך מקום שבו שמיים וארץ נפגשים. אז הוא הלך. הלך למקום שבו שמיים וארץ נפגשים, אבל הוא הלך עם סל הקניות שלו. היה לו סל. ובמקום שבו נפגשים שם וארץ, יש שם 365 חלונות. מכל חלון יוצאת השמש כל בוקר. בוקע חלוני רקיע, כן? והוא הניח שמה את הסל שלו בחלון, והתפלל. גמר להתפלל, פתאום רואה שהסל שלו לא נמצא. בטח, השמיים בינתיים זזו. אמר לו התאיעה, הבדואי הזה, אמר לו, אל תדאג, בשנה הבאה תבוא לכאן, תמצא את זה. מסביר הרב קוק, שמיים זה העיסוק בכלל, ארץ זה הפרט. מקום שבו הכלל והפרט נפגשים, כדי, ואז צריך להתפלל על הכלל. בינתיים, החבילה הפרטית שלי הולכת לאיבוד. אבל היא תחזור. כלומר, אם האדם מגיע לכאב בגלל ריבוי דעת, הוא צריך להוסיף עוד יותר דעת, ואז זה יתרפא.
כן.
בסדר, אני אתייחס.
אתה עובד תכנים חיצוניים, בכלל, ננסה להגדיל את כל מה שהרב אומר פה בפסקה הראשונית הזאת.
זה תהליך שחייב לקרוא שתפתת לבין עצמך? בוודאי. נראה שהתורה עצמה אינה סומכת בכל כוחה על האדם. ישנן הרבה הדרכות של חז"ל להתרחק מעניינים שאדם יכול להיות נבוך בהם, כמו שאסרו לקרוא בספרי מינים, בדיוקו של הרב מוכר, ועל אלישע בן אבויה אמרו שהיו נושרים ספרי מינים מחיקו, וידוע גם תשובתו של הרשב"א שיצא בשצף קצף נגד לימוד המדע דאז הפילוסופיה. דומני שהמסקנה המתבקשת היא שלא כל האצבעות שוות, והכל תלוי בעומק ורוחב דעתו של האדם ובבסיס הרוחני שלו. אני חושב שאת כל הדברים האלה שאמרת, גם אני אמרתי אותם. כלומר, כל מה שאני אמרתי, שאין שום פסילה עקרונית של הידע החיצוני. כל הוויכוחים שיש בין גדולי ישראל, וביניהם מה שהזכרת בשם הרשב"א, ומה שצריך לדון שם על אלישע בן אבויה, כי יש לי גם מה לומר על זה, כל הדברים האלה אינם אלא עניינים של פדגוגיה ומתודה, של סדרנות, איך לעשות את זה, איך לגשת. אבל בסופו של דבר, הכל צריך להיות נידון, ויעיין הכבודו בפירושו הנפלא של רבי נחמן מברסלב על הוויכוח בין רבי יהושע בן חנניה לבין סבי דבי אתונה, כלומר חכמי אתונה היוונים, וכיצד הוא מראה כיצד רבי יהושע בן חנניה מפתח טכניקה שמאפשרת לו להתמודד עם כל השאלות של חכמי יוון. שוב אותו רבי נחמן מברסלב, האוסר להסתסק בדברים האלה. אני אצוין גם שבמעשה בחכם ותם, מעשה בחכם ותם של רבי נחמן מברסלב, אם תשים לב היטב, התם שמדובר עליו הוא דוקטור לפילוסופיה. כן? טוב, אז בעצם אנחנו לא חלוקים, אני לא יודע למה ראית לנכון להעיר את ההערה הזאת, כי בסופו של דבר, מה שעולה גם מדבריך, שאין שום פסילה עקרונית. יצוין אגב שהרשב"א בעצמו שהבאת, אסר, לא בשצף קצף, אבל אסר ללמוד פילוסופיה עד גיל 25. כן? מדוע? הוא אומר, כי אם לא יעסקו, כי אם יעסקו בפילוסופיה לפני זה, לא יגמרו את התלמוד. ואז אנשים ימאסו בחוכמת התלמוד ומי ילמד תורה. אבל אחרי גיל 25, אדם כבר יודע את כל התלמוד כראות, עד רבה. כן? התנגד שם לדעת הראש שרצה לאסור באופן גורף. הרב, בהמשך לתמים תהיה עם השם אלוהיך. התרגום מפרש, אם זכורה אני, שלים, ופירושו של רש"י להתהלך בתמימות, ולא תחקור אחר העתידות, ולקבל הכל בתמימות. האם הרב יכול להרחיב בתודה? זה הרי בדיוק מה שאמרתי לך, כששאלת אותי על תמים תהיה עם השם אלוהיך, הבאתי לך בעצם את מה שרש"י אומר, שלא לחקור אחר העתידות, כלומר לא להזדקק לאסטרולוגיה וכל מיני מדעים שעניינם לחפש את הנעלם. זה לא קשור בכלל לשאלת בירור האמת, שזה נושא אחר. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים היקרים. מאיכן הרב שואב את הכוח להיות חוזה, לא, את הכוח והפתיחות לומר דברים אלו? ומהי הגישה של האדם המעמיד, הלא מפחד לשאול, צריכה להיות? תודה רבה. מאיפה אני שואב את הכוח והפתיחות? מהאמונה במונותאיזם. אתה יודע שהיהדות היא מונותאיסטית? זה מאוד קשור. אם היהדות היא מונותאיסטית, אז השם נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, אז הוא צריך להיות מצוי בכל. זאת אומרת, להפך, אם אתה אומר שיש שאלות ששאלתן עשויה לסתור את האמונה, ולכן אסור לשאול אותן, זה סימן שאתה עכשיו כבר לא מאמין. עוד לפני ששאלת. כי אם אתה, כלומר, אם אתה מאמין באמת, אז עד רבה, שום שאלה לא אמורה לעבוד בעיה. מה שאין כן, מי שמפחד משאלות, זה סימן שהוא עכשיו לא מאמין. אז שלא יעטוף את זה בסיפורי אמונה, שיגיד שהוא כופר, ולכן הוא מפחד לשאול. זה בסדר. כן. הוא יכול להגיד, אני... 100%, הוא יכול להגיד, אני חלש. רק שלא עשה מזה אידיאולוגיה, ושלא יגנה את מי שכן במדרגה. לשאול את השאלות, ועד רבה יגיד, ואז יהיה עולם הפוך, שבו מי שיודע את התורה לאמיתותה, הוא הנחשב לאפיקורוס. אגב, זה לא כך נורא, זה מועדון יפה מאוד, הרבה מגדולי ישראל נכנסו למועדון של אלו שהכריזו עליהם כאפיקורסים ובלתי רצויים, זה בסדר גמור, ביניהם רמח"ל, רבי אברהם אבולעפיה, הרמב״ם, ועוד ועוד, זה בסדר, מה? הרב קוק, ועוד ועוד, זה בסדר. כלומר, מצאנו, ברוך השם, רבים רבים מגדולי האומה, שזה מה שישימו אותם. אז מי שאומרים עליו, אתה אפיקורוס, יש לו סיכוי טוב, לא אמרתי הכרחי, אבל סיכוי טוב להיות מגדולי ישראל. כן, מה עוד?
בקשר לבריחת העני, רואים אנשים שכן לומדים תורות, וכן לומדים תורות,
נכון. נכון. זה יחזור. כלומר, כי הוא לא הלך עד הסוף. זה כמו שפעם היה איזה יהודי אחד שעשה דוקטורט בפילוסופיה, ובא לשאול את הרב שמשון רפאל הירש בפרנקפורט. אתה מכיר את העיר פרנקפורט? כן. שאל את רבי שמשון רפאל הירש, האם להמשיך את הדוקטורט או לא, בגלל ששמה הוא מעורר שאלות שעשויות לערער את אמונתו. אמר לו רבי שמשון רפאל הירש, עד רבה, תעשה את הדוקטורט עד הסוף, כי אם אתה תעצור עכשיו, תישאר עם השאלות. אם תמשיך, אולי גם תקבל תשובות. רבנו הראש, שלום, בעולם ישנה שניות, ידיעה ואי ידיעה. זה משתקף בשורש עלם. בעברית שורש זה נותן את המילה נעלם, ואילו בערבית את המילה מעלום, ידוע, והמורה נקרא מועלם. פיליבנסקי, לא? לא. כי מלמד את הוויות העולם. אוסי מנתניה. כן, אכן כן, באמת יש בעולם שניות. רק שהאמונה של היהדות היא שאף על פי שלאור יום ולחושך קרה לילה והיא ערב והיא בוקר, ובכל זאת יום אחד. זה מה שהיהדות מלמדת. לפחות אם אנחנו מדברים בשם היהדות, אנחנו צריכים לקחת את להסיק את המסקנות המתבקשות ממנה. טוב, בואו נמשיך. ומטיילים, אז איפה היינו? טסים. כן, אני קורא בתוך הרב. טסים מן האצילות, מן האידיאליות, אל ההתגשמות, אל החומריות, אל המעשיות. כן, למשל בספר משנה תורה לרבם זה מאוד בולט. הלכות יסודי התורה, מתחיל מהתחלות מטאפיזיות, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון וכו'. אחר כך זה עובר גם ללכות ציצית ודיני נגעים וכו'. כן, מה אתה אומר? כן. במובן של היום. כן. אפשר גם כך. כן. תשים, מן האצילות, מן האידיאליות, אל ההתגשמות, אל החומריות, אל המעשיות. ושבים ועולים מן המעשיות אל האצילות, אל האידיאליות, ועוסקים תמיד בתנועה מלאה חיים, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. ביטוי שנאמר גם לגבי תנופה, גם לגבי לולב, גם לגבי קידוש החודש, ביטוי הזה.
קידוש החודש?
כן, המסעות שהיו מסיעים. נכון? שהיו לוקחים את הלהבה הזאת, והיה מוליך ומביא, מעלה ומוריד. זה מהבהב בעצם, מרחוק. וחיים ככה, חיים עליזיים, חיים קדושים, בגאון שם השם. הרמב״ם בספר מורה נבוכים דן בשאלה על איזה דת או איזו שיטה אפשר לדעת שהיא שיטה אלוהית. אז אחד הסימנים שאומר הרמב״ם זה אם היא כוללת, כלומר היא עוסקת גם בעניינים מטאפיזיים וגם בעניינים מעשים כאחד, זה מהמאפיינים של שיטה אלוהית. איך הוא כותב? וחיים ככה, חיים עליזים, חיים קדושים, בגון שם השם, משתוקקים לבטא את השם. איזה שם? יוד כה ואף כה, נכון? באחד מהשירים של הרב קוק הוא כותב, בשירים שלא הודפסו, אומר, וכי צער קטן הוא לי, שאיני יכול לבטא את השם באותיותיו. כלומר, הוא משתוקק לבטא את שמו של הקדוש ברוך הוא. למה זה כזה חשוב לו? כי יפה, כי שם הוויה זה האחדות הכוללת. וכל זמן שאי אפשר לתת לה ביטוי, יש לו כאב. בסדר? איך אפשר לבטא? יש תנאים לזה, נכון? כהן גדול, למשל, בקודש הקודשים, אני מבטא אותו. האמת היא שבמקדש היו משתמשים בשם הוויה כל יום. נכון? היו אומרים אותו. בבית המקדש. כי בית המקדש זה עולם של אחדות. זה בעצם השתקפות של העולם העתידי בעולמנו. מי שמבטא את השם מחוץ למקדש באותיותיו, מה הוא אומר? שהעולם הזה כבר מושלם. אז הוא לא שואף לכלום אם ככה. אז אין לו חלק לעולם הבא. כי אין אצלו עולם הבא, יש עולם הזה. בתפילות. בברכת כהנים, כל ברכה שהיו מברכים שם. כן, לפי מה שאמרנו, המקדש הוא עולם אחדותי, מושלם, השתקפות של העולם העתידי. נכון? הוא שייך ליום השמיני. לכן שם אומרים את השם באותיותיו. בסדר? ההשתוקקות לבטא את השם, זה בעצם הדחף לכלול את הכל, לברר את כל האמת. מה שאומר כאן, משתוקקים לבטא את השם. במיוחד שהרב קוק בתור כהן, יכול היה למלא את התפקיד הזה. לו זכה. מתאבים. היה איזה יהודי אחד גם כן שעשה את זה, רבי חנינה בן תירדיון. לא, התכוונת לרבי יוסף דל ארנה? לא, לא. לא, אבל רבי חנינה בן תרדיון. ידוע שרבי חנינה בן תרדיון קרא לו משהו לא נעים. מה קרה לו? נשרף. מה? כן, מעשרה הרוגי מלכות. מה אתה אומר? נשרף עם ספר תורה. כן, ספר תורה עמו. למה היה לו ויכוח עם רבי יוסף בן קיסמה, שגזרה מלכות רומא שלא ללמד תורה, והוא, רבי חנינה, התחיל ללמד תורה ברבים, נתן שיעורים בפני קהל רב. אמר לו רבי יוסף בן קיסמה, היי, מה זה צריך להיות? הרי מלכות זו מן השמיים המליכוה. כלומר, הרומאים, הם אמרו שלא, אז אל תעשה שטויות. אמר, מן השמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסף בן קיסמה, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? תמהני אם לא ישרפו אותך. עם ספר תורה. וכך היה, רבי יוסף בן קיסמה מת, ובהלוויה שלו באו כל גדולי רומא. וכשחזרו מן ההלוויה, לקחו את רבי חנינה בן תרדיון ושרפו אותו. כן? טוב, אז תמיד הרב ציודה היה אומר, צריך אדם לשאול את עצמו איזה הלוויה הוא מעדיף שתהיה לו. כמו שרבי יוסף בן קיסמה או שגם רבי חנינה בן תרדיון. על כל פנים, שואל התלמוד, איך זה קרה לרבי חנינה? שם להישרף, חייב להיות איזה משהו לא בסדר. מחפשים מה לא היה בסדר אצל רבי חנינה. אז התלמוד אומר, בגלל שהוא היה הוגה את השם באותיותיו. מה זה היה הוגה את השם? אגב, צריך להבין, שבמשפט של רבי חנינה, כך כתוב, אמרו לו הרומאים, למה עשית את זה? הוא אומר, אני עשיתי את רצון בוראי. וזה לא אכפת לו מהם. ואז התלמוד אומר, הוא היה הוגה את השם באותיותיו. אומר התלמוד, הוגה את השם באותיותיו? רבי חנינה, לא יכול להיות. הרי זה אסור. לא, הוא היה עושה את זה להתלמד. להתלמד מותר. כדי לדעת איך אומרים את זה. כן? המזכרים להתלמד, אז הוא בסדר גמור. אז מה רע? אומר התלמוד, לא, אבל הוא היה עושה את זה בפרהסיה. יכולת לעשות את זה בבית. מה אתה צריך לעשות מזה עניין? כלומר, רואים שרבי חנינה בן תרדיון הייתה לו כוונה לחפש דרך לבטא את השם. כי הוא רצה להשלים את ההיסטוריה עכשיו. וזה לא היה הזמן. לכן נשרף. בסדר? למה הוא רוצה לבטא את השם באותיותיו? לא, כי הוא הגזים, זה הכוונה, שהוא הגזים. אז מהשמיים לא ויתרו לו. הוא ספר תורה. שלום הרב, איך ניתן לשלב ודאות באמונה ובחיים לצד שאלות קשות, חסרות תשובה לעתים? תודה, והמשך לשמח אותנו בשיעורים מדהימים שכאלו. אתה ריווחת אותי עכשיו, כי אני צריך עכשיו לתת לך שיעור מדהים. אבל איך אפשר לחיות עם זה? פשוט מאוד. עד רבה. האמונה היא טהורה, כי שהיא לא מפחדת לשאול שום שאלה. תשובות? מי אמר שצריך תשובות? יש עיקרון, ביקושיות לא מתים. מכירים את הסיפור הזה? היה איזה רב שעשה פלפול בגמרא, כי הוא צריך להתיר אגונה. מה זה להתיר אגונה? לברר שהיא מותרת להתחתן, למרות שהיא לא קיבלה גט, כי מניחים שבעלה מת. ומתוך איזה קושיה שהיה לו בתלמוד, הוא רצה מתוך זה להגיע למסקנה שהיא מותרת. אמרו לו, מקושיות לא מתים. כלומר, זה שיש רק קושיה בתלמוד, זה לא הופך את הבעל שלה למת. כן. אני חושב שהחשש מלהיכנס לזירת ההתגוששות של השאלות נובע מכך. שאומנם האדם יכול לצאת משודרג מבחינת הרובד השכלי, אך במישור של עבודת השם ועולם המצוות נוצרת משום האדישות מסוימת. האדם בעל כוחו יוצא יותר מחוספס, כמעט מן הנמנע הוא שאדם ישמור על החן והתשוקה שהיו לו לפני החקירה כלאחריה. אפשר להרחיב באשר לסיבותיה של תופעה זו, אך העובדה היא עובדה דוק ותשכח. הייתי אומר בדיוק הפוך. מסופר על הרמב״ם שכאשר, אני חושב שהוא דווקא אדם מאוד שכלי הרמב״ם, שכאשר היה מניח תפילין, היה צריך להחזיק אותו שלא יתעלף. כלומר, ככל שהידיעה השכלית יותר מבוררת, והבירור והפחד מסולק יותר, האדם יכול להגיע לשמחה יותר גדולה, ולכן הרגשות שלו יהיו רגשות יותר אמיתיים, ולא רגשות המהולים בקטנות המוחין. סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אתם כל כך רוצים קטנות? לא חייבים להיכנס לשיעור הזה. לא באמת, אני לא מבין. אתם באים לשמוע כל הזמן משהו, זה לא דברים שלי, זה דברים של הרב קוק. אתם באים לשמוע את הרב קוק, שאומר כל הזמן, תיפתחו, תיפתחו. ואתה אומר, אנחנו רוצים, נסגר, נסגר. זה להבין, מה האסטרטגיה פה?
האסטרטגיה
זה חלוב. מה? מה הבעיה? אתה מרגיש מותקף?
לא, לא
רואה תשמות כך,
זה לא דבר...
טוב, בסדר, נו.
אמרתי שהאסטרטגיה
חלוט,
רוצים
את
הדברים
הטובים, רוצים להוציא לך מילים. לא, זה לא ילך. טוב,
הלאה. האם הגמרא חופרת את כל הסיבות מהרוגים
מלכות? לא. יש חלק מהם, כן.
הרב, דבר ראשון, השאלות ששואלים כאן, בסוף יוצאים לרחוב ומתעוררים שאלות בעצמם, אנחנו צריכים להתמודד עם החלק הזה שאין לנו תשובות.
טוב.
עכשיו רגע, אתה יוצא מנקודת הנחה, מקסיומה, באיזשהו ביטחון עצמי שלך יש אמונה, אז אפשר לשאול את כל השאלות.
לא.
זה רק של ציבור.
לא. אני יכול גם לבוא מתוך נקודה של ספק. השאלה היא, מה יוציא אדם מספק? זה שהוא לא ישאל? לא, זה רק קובר את הספק יותר עמוק, אבל להתפוצץ. כלומר, אם האמת היא שהיהדות איננה נכונה, כדאי לדעת את זה, לא? שרימפס זה טעים, אומרים. לא כדאי לדעת?
כדאי.
נו, אז זהו. לכן, זה לא משנה אם אתה בא מנקודת מוצא של אמונה חזקה, או הדרבה של אמונה מסופקת. מה זה משנה? העיקר לברר את האמת, לא?
כן, אבל בסוף יש לך חיים שאתה צריך את...
שלום, כבוד הרב. בקודש הקודשים לא אומרים מילה, וגם לא את שם השם. התפילה של כהן גדול היא בקודש ולא בקודש הקודשים. אך כל הכהנים מברכים בשם הוויה במקדש, שבת שלום, אמת לאמיתה. בוקר טוב לרב ולתלמידים. איך אפשר להתייחס לאדם שמבטא את השם באותיותיו עם הכוונה לשם הוויה וימינו אנו? כן, מסכן, מה אפשר לעשות? שלום כבוד הרב, למה דווקא שריפה לרבי יוסי בן קיסמא? מה העניין בשריפה, שבת שלום? רבי יוסי בן קיסמא לא נשרף. כך שאני לא יכול לענות על השאלה הזאת. הוא התכוון לרבי חנינה? הוא כתב רבי יוסי בן קיסמא. אתה אומר שהוא מתכוון לרבי חנינה. טוב, רבי חנינה בן תרדיון, הוא נשרף בגלל שעניינים שבקדושה נידונים בשריפה, כמו בת כהן וכדומה. כן, כי השם אלוהיך אש אוכלה. טוב, בואו נמשיך. מה? ככל שאדם גדל מבחינה רוחנית, יש לו יותר שאלות עמוקות. או שיש יותר שאלות עמוקות, מה אכפת לך? כן, זה שאלות של אנשים גדולים. כן, בוודאי. למשל, משה רבנו, הוא הגיע למעלה, שאל כבר שאלות רציניות. עוד יענינה את דרכיך, יענינה את כבודיך, וכדומה. שאלות רציניות, לא שאלות קטנות. כן.
לגבי השאלה של
הרחוק, נשאל
לגבי זה שאומר שזה בדוק, שאנשים אחרי שהם
בררים... הם מחוספסים יותר.
כן, אז...
זה לא הבחור, זה תלמיד חכם בשם גלעד. זה לא שמו האמיתי, אבל לא משנה. כן. כן.
יכול,
נגיד, להרוס
שקרים מסוימים שמחזיקים
דברים טובים? בוודאי. הוא כותב את זה באורות. שלפעמים, על ידי בירור של האמת והשקר, יש בניינים של קודש שמתמוטטים. כן.
בגלל שמה שקרים זה שקר.
נכון. וזה טוב. הוא אומר, אמנם יש הפסד באופן מיידי, אבל בנצח אך יש רווח.
לטווח הארוך כאילו זה
רווח. מה? כן, לכן יש פחות תקציבים לישיבות ודברים כאלה. טוב. כן. טוב, אז אני רואה שאת הפסקה לא נגמור היום. בעזרת השם, בפעם הבאה, שלום. רגע. הרב, האם על פי דבריך על הסיפור של רבה בר חנה, האם העיסוק באידיאלים ועניינים כלליים אינם פוגעים בהתפתחות הפרטית של האדם? שהרי כיום יש תחושה שבעבר הפרט נשכח בעקבות ההתעסקות באידיאלים. פת ויום טוב. לא יודע, הוא התכוון חג, אני יודע מה. טוב, בסדר. יכול להיות. טוב, כל טוב.